שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
אנחנו נמצאים בימים של 70 שנה למדינת ישראל, עושים חשבון נפש, רוצים להבין מה יכול להשתדרג בחזון הציוני שמלווה אותנו כבר הרבה זמן, לאן הוא יכול לקחת אותנו עם עדכונים כאלה ואחרים קדימה, מכאן ועלה. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז אני בתור מישהי שגדלה בישראל על באמת על החזון הציוני, הייתי בשומר הצעיר, ינקתי את הערכים הציוניים שבאמת בנו כאן את המדינה, ובאיזשהו מקום בנו ישראלי יהודי חדש כאנטיתזה ליהודי הגלותי הדתי, וינקתי את הערכים האלה והרגשתי שהם מאוד הרחיקו אותי מאותה מסורת, ממה שנתפס כגלותי ומיושן. ויחד עם זאת אנחנו רואים היום שהציונות, כל התנועה הציונית היא בעצם הלכה ודעכה, וגם לא באמת נתנה את הפתרון שהרצל קיווה לו, שזה הפתרון לאנטישמיות.
מה לא קרה לפי מה שרציתם?
קודם כל לא קרה זה שהאנטישמיות לא פגה מהעולם, זה שיש לנו מדינה לא נתן לגיטימציה.
אתם חשבתם שזה שאתם יכולים לסלק את התופעה כזאת?
אני לא יודעת מה הם חשבו, אבל הייתה, אני חושבת, כן ציפייה, ומה שקראתי שהרצל חשב זה שברגע שליהודים תהיה מדינה משלו, אז הוא יקבל, העם היהודי יקבל לגיטימציה בעיני האומות האחרות, ואז יפסיקו לרדוף אותו כמיעוט שמטריד לכולם.
הרצל פשוט לא הבין את השורש האנטישמיות. הוא לא הבין שהאנטישמיות זה מושרשת בתוך הטבע, וזה לא חשוב איפה חי היהודי, ובכלל אם חי. אם לא יישאר בעולם אף יהודי, חס שלום נגיד, האנטישמיות בקרב אומות העולם תישאר. כי זה לא שייך לכן יהודי ולא יהודי. זה שייך לזה שהמסר הזה, ואהבת לרעך כמוך, הוא שנוי על טבע אגואיסטי של האדם. ולכן, בתת הכרה, לא שונים את היהודי, כמו שהנושא של של האג'נדה הזאת, השסמה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, על כל פשעים תכסה אהבה, כל ישראל חברים, וכן הלאה.
שלא הבנתי, אלה דברים שהעם היהודי מייצג, או...
אלו דברים שעליהם קם עם היהודי פעם, לפני 3,500 שנה, בבבל, כן, ברשותו של אברהם אבינו, ואלו הסיסמאות, בוא נגיד, שהוא חייב לקיים, להגדיר לחיים שלו, לבנות את עצמו לפי צורה כזאת, שזה נקרא ציונות. אז מה זה ציונות? לבוא לכאן, לפלסטינה?
הייתה כאן שאיפה לבוא לכאן, לבנות את הארץ, להקים מדינה, מתוקנת, מדינה שיהיה בה שוויון, שיהיו בה ערכים הומניים.
שוויון זה בשוויץ. נו, מה עוד?
הרבה מאוד ערכים הומניים, סוציאליסטיים.
אז מה זה שייך ליהדות ומה זה שייך לארץ ישראל?
אז זהו, שלא היה כל כך קשר ליהדות. אמנם...
ולציונות גם כן לא. מה זה ציונות? מה זה ציון? ציון זה תנאי, כן? שדורשים מאדם להיות, יש לי ראו ממש כאח, שחייבים להיות כולם יחד. זה נקרא ציונות. וזה שאנחנו באים, קונים כרטיסים ובאים לכאן, לפלסטינה, ואומרים, או, אנחנו עכשיו לא בפלסטינה, אנחנו בארץ ישראל. איזה ארץ ישראל?
אפשר גם להגיד שבאמת התנועה הציונית, כשהיא קמה, היה הרבה מאוד ביקורת כלפי זה, שבין החלקים של האנשים שהגיעו לכאן ממקומות שונים, לא הייתה תחושה באמת של שייכות, המזרחיים שהגיעו, לא הרגישו...
זה ודאי, מפני שאף אחד מהם לא קיבל הכוונה הנכונה באיזה צורה הם צריכים להקים את עצמם כאן, אלא כל אחד דאג לעצמו, לחמולה שלו, אלו מרוקאים ואלו רומנים ואלו רוסים ואלו, עד היום הזה אפשר ככה להגיד. קראתי לפני יומיים בעיתון שנתנו מכות לילד, לא שמעתם? שנתנו מכות לילד על המבטא שלו.
אז?
בין 12 או 13, זה כבר לא כל כך ילד קטן, שנתנו לו 30... תלמידים מהכיתה נתנו לו מכות עבור המבטא שלו, ועמד לידם מורה ולא התערב.
באותה תקופה? מתי?
לפני יומיים בעיתון.
לפני יומיים.
כן.
אוקיי. כי אז באמת הייתה אווירה כזאת שכל משהו גלותי הוא כאילו פסול, והרצון הזה לייצר עברי חדש.
טוב, בקיצור, אנחנו נכשלנו בחינוך, mm-hmm. בבניית העם, ברור לנו את זה, לפי כל התוצאות,
כן.
גם בילדים ונכדים שלנו, ותוצאות של ההגירה.
אני רוצה רגע לעמוד על הנקודה הזאת של הכישלון. באמת באותה תקופה דיברנו על זה בתוכנית הקודמת שהדת היהודית כפי שהיא הייתה אז וגם היום היא לא כל כך מהרה להתחדש, לשנות, לעשות.
אני לא משייך את זה לדת בכלל.
אוקיי.
מה הקשר בין ציונות לדת? לדתיים, לחרדים, למיניהם, יש להם חיים משלהם. הם לא שייכים להרצל. שבכלל לא היה לא דתי ולא ידע על יהדות כלום, כן? שהיה נוצרי בעצמו ביסוד שלו, כך קיבל חינוך, ולכן הוא רק דיבר על בריכה מאנטישמיות.
אבל הוא כן היה הולך בין הרבנים, והיו גם רבנים שאמרו לו שבלי היהדות, בלי הקשר ליהדות, המדינה לא תצליח, החזון לא יצליח. הוא מודע מעוניין לקבל את התמיכה של הרבנים, אבל רובם באמת לא נתנו לו את התמיכה הזאת.
כן. כי הם חשבו בצורה אחרת. הם חשבו שיבוא המשיח, והם צריכים עכשיו בינתיים להישאר באירופה.
אני רוצה...
וגם כן, אפילו טענו שאותה אנטישמיות, היא מחזיקה את עם ישראל במסגרת, בגטו. ולכן היא טובה לעם ישראל בגלות. יותר טוב מה שאנחנו כאן נתפרץ שנבוא לפלסטינה הזאת, ולא יהיה לנו לחץ, לא יהיה עלינו לחץ החיצון, אז אנחנו נעשה מה שבא לנו. ושם יהודים הם יותר ככה שומרים על עצמם.
אני רוצה רגע לדבר על הרב קוק, שהוא באותה תקופה בעצם מתמודד עם העם, עם הפילוג הזה שבתוך העם, והוא כותב באחד העיתונים הכי אנטי-ציוניים, חרדים, שמאוד התנגדו לציונות, ודווקא שם הוא כתב כמה מאמרים שמאוד ביקרו את הציונות החרדית, הוא היה מאוד אמיץ בזה שהוא כתב בצורה כזאת, והוא כותב שם על הצורך של הישן שהתחדש, והחדש שיתקדש. זאת אומרת, הוא דיבר על זה שהישן צריך לחדש את עצמו, אבל גם התנועות החדשות בתוך העם היהודי החילוניות צריכות כן את החיבור לשורשים ולמסורת, כי אחרת הם לא יצליחו. אז אני אקריא ציטוט קטן של הרב קוק שמאוד יפה. ולב האבות יתחיל להכיר את כל אוצר הטוב והסגולה הגנוזה שבבנים, בעומק נפשם, הערה והחיה, והבנים יכירו את הקדושה והתארה, ההוד והתפארת המלאים בלב האבות, שלקחו להם כל אלה בנחלה מדורי דורים על ידי שמירת קדושתה של תורה ומצוותיה ועל ידי הדבקות הפנימית בשם השם אלוהי ישראל, וכל אחד מחברו ייקח את כל הטוב, את כל הנאה והקשר, אני קצת מדלגת, ורק על ידי ההתאחדות הרוחנית של ישראל הצעיר עם ישראל הזקן תבוא ישועה ותצמח גאולה.
נו, אני לא כל כך מבין מה הוא כותב. הרצון שלו גם להסתיר הרבה דברים בפנים, בתוך העברית היפה שלו וגבוהה, שם הרבה נעלם. ולכן לא יבינו אותו הרבה אנשים.
כן.
הוא היה מאוד ציוני.
מאוד.
הוא היה מאוד בעד ואהבת רעך כמוך. אני מכיר טוב רב קוק ברחובות, רבה של רחובות, שהוא ממש ההמשך שלו, אם אפשר להגיד, ההמשך הרוחני שלו. זה אנשים שבאמת הם דואגים מאוד לזה שהכלל ואהבת רעך כמוך הוא באיזושהי צורה יחדור לתוך עם ישראל.
ובאמת הביקורת שלו היא בעיקר כלפי הדת החרדית, והוא כאילו אומר לה, את צריכה להתחדש.
אני חושב שטוב, הוא היה בעצמו דתי, חרדי, וודאי שאדם כשר וגבוה, מקובל גדול מאוד, כמו רב קוק, של רבה של רחובות של היום, ממש כך, ממשיך דרכו, אבל הם פנו לקהל הדתי. ואני לא רואה בזה, אם אפשר כך להגיד לי, מי אני. כן? ואני לא רואה בזה צד הנכון. כי קהל הדתי הוא נמצא במחיצתה של תורה, שהיא מגינה עליו, נותנת לו פיצוי הולם פסיכולוגי, על ידי דת ומדינה הם מכסים את עצמם מבחינת הכלכלית, ולכן אין להם שום צורך, לא מצבא ולא מפחד מאף מקום ומאיום משום דבר, ולא מהרגשת אנטישמיות וכלום. לכן לפנות אליהם אין ממה.
ולצד הצעיר.
מה להציע?
לצד הצעיר הוא גם טוען ואומר, בואו אתם תתקדשו בעצם המטען הרוחני שיש לאבות.
לא, אין להם אותו דבר. הם ממשיכים את האבות ולא מרגישים שיש להם איזה צורך בלהתקדם לקראת ואהבת רעך כמוך. גם רב קוק הראשון וגם רב קוק השני, הנוכחי, הם מבינים היטב את התנאי הזה. אבל לאיש הדתי החרדי במיוחד, אין עם זה מה לפנות, כי הוא יודע רק דבר אחד, הוא חייב לקיים מצוות מעשיות, קלה כחמורה, וזה בעצם הכל.
אם אנחנו נעשה רגע סיכום ביניים, לפני שנתקדם אל העתיד, במבט לאחור, אני לא יודע אם אפשר לשאול כזאת שאלה, אבל אני אשאל, כן. מעניין אותי מה אתה תענה. במבט לאחור, הרצל עשה טעות בזה שדחף להקמת מדינה?
הוא לא שעשה טעות, הוא לא ידע לעשות יותר כלום. הוא היה איש...
מדינאי.
מדינאי. היה עוסק בעריכת דין, בכתבות. הוא היה איש, אתה יודע, כמו היום חבר כנסת.
דהף להקמת מדינה. יצא טוב ש...
הוא הרגיש באותו זמן על ידי משפט דרייפוס, ועל ידי כל מיני הפוגרומים שהיו ברוסיה, שזה חובה.
ובעיניך ממבט ההיסטוריה, טוב שקמה המדינה הזאת, או שהיא הייתה סוג של שגיאה?
בעיניי ודאי שטוב.
טוב.
ודאי, ואני כתלמיד של בעל הסולם ורבש, בנו הבחור, במו עיניי ראיתי את הסכין הזה של בעל הסולם, סכין שבת, שהוא היה משתמש בשבת רק לצורך
החלל,
כן? שהיה כתוב עליו מדינת ישראל.
זאת אומרת, הוא העריך את
ערך עליון.
ערך עליון.
כי זה התנאי. זה התנאי להגדיר את החינוך ואהבת רעך כמוך לתוך העם ישראל. ועל זה הוא דיבר עם בן גוריון ועם כל אנשי היישוב אז.
זאת אומרת, נסכם ונלך קדימה. הקמת המדינה, כמו שאמרת עכשיו, היא הייתה תנאי כדי שעל בסיס זה שיש מקום שהוא שלנו, נוכל פה להתחיל לבנות את הערך של ואהבת לרעך כמוך, הלכה למעשה, שהוא יהיה קוד החיים במדינה הזו.
כן.
אוקיי. עכשיו בוא נתחיל ללכת קדימה.
וזה יסוד המשותף, גם לדתיים וגם לחילונים. כל אזרח שבמדינת ישראל רוצה להיות אזרח, הוא חייב לקבל על עצמו את התנאי הזה כעליון, כהכרחי.
אז אם אנחנו עכשיו מדברים על הציונות שבאמת היא לא הצליחה לממש את רוב יעדיה הנעלים והגבוהים, וגם האנטישמיות לא פגה מהעולם.
אז אני לא אומר שצריכים לקרוא לציונות.
אז בואו ננסה להגדיר אותה מחדש. מהי הציונות כפי שאנחנו צריכים להגדיר?
ציונות זה נקרא ממילת ציון, כן? ציון זה ממילת יציאה. שאנחנו יוצאים מהטבע שלנו האגואיסטית, ומגיעים לטבע הפוך, האלטרואיסטית. נתינה, אהבה, חיבור. זה נקרא ציונות.
ואיפה נמצא הידע איך לעשות את זה?
בחומת הקבלה. זה מה שהשאיר לנו אברהם אבינו, ואחריו משה וכן הלאה. וכולם.
וצריכים להיות דתיים בשביל ללמוד את זה?
לא. צריכים רק לדעת שעלינו להגיע לבאהבת לרעך כמוך. וזאת הכלל של כל התורה.
אז אנחנו האנשים החילוניים שגדלנו על האתוס הציוני, מה אנחנו צריכים להגדיר מחדש היום כאתוס הציוני?
הגדרת הציונות האמיתית, כמו שדיברנו,
האם אנחנו צריכים במשהו לחזור, להכיר את השורשים שלנו, את המסורת שלנו, את ה...
איזה שורשים? אתם צריכים להכיר את השורשים, שזה נקרא חוכמת הקבלה, איך היא מסבירה, והיא כולה מסבירה רק את זה. איך אנחנו מגיעים לחיבור בינינו, על כל פשעים תכסה אהבה, ואהבת רעך כמוך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, וכן הלאה. רק על החיבור. למעלה מהטבע שלנו האגואיסטית, שאנחנו לא רוצים להיות מחוברים. איך לעשות את זה? חוכמת הקבלה מסבירה. היא כולה רק לשם זה.
ובימינו, כשאנחנו חוגגים את ה-70 השנה למדינת ישראל,
אני לא יודע מה לחגוג. כן. אלא אם כן, יש לנו הזדמנות למדינת ישראל, באמת ישראל, מדינת ישראל, כן? הזדמנות להקים כאן חברה ציונית ומדינה ציונית. אבל הזדמנות בלבד.
יש לי שאלה, כשמסתכלים אחורה, בגדול, ככה בלי להיכנס לדקויות, אז רואים שממצב שבו היינו בארצות הגולה והייתה אנטישמיות גדולה, ופתאום נולד החזון הציוני, ופתאום הוא רקם אור וגידים, ופתאום יש עליות, ופתאום יש מדינה, אז אנחנו רואים שכאילו נולד איזשהו רעיון, כאילו משום מקום, בואו נלך לארץ ישראל ונקים שם את הבית הלאומי שלנו, והיו לו מתנגדים וקולות כאלה וכאלה וכאלה, אבל ממרחק הזמן אתה רואה שפתאום קם רעיון כמו איזשהו יש מאין, סוחף בסופו של דבר את כולם, ויש תוצאה במציאות שנולד בית פיזי לעם היהודי. היום, כשאני מסתכל מכאן וקדימה, אנחנו רוצים להגדיר את החזון הציוני החדש, המתקדם, שיהיה באמת רלוונטי, האם יכול היום להיוולד רעיון שאתה רואה אותו, ככה ממרחק השנים מלכד את כל הפלגים וכל המגזרים וכל הדעות וכל המחלוקות שיש כל כך הרבה היום בקרב העם היהודי. האם יכול להיוולד רעיון אחד כזה שיסחוף?
כן.
ואם כן, מהו? ואיך הוא ילכד את כל הדעות האלף והדעות?
איך הוא יעשה את זה בפועל, אני לא יודע, אבל זה יכול להיות מה שצומח מהחברה שלנו.
כלומר, תסביר, מהו הרעיון?
אלו שלומדים חוכמת הקבלה לפי השיטת בעל הסולם רבש וכל היתר, כולל רב קוק וכן הלאה, הרעיון הוא שהם דואגים אך ורק כדי לחבר את כולם יחד, כי על כל פשעים תכסה אהבה, לא חשוב מי ומה אנחנו, אנחנו צריכים לחסות את כל ה... בוא נגיד, מאזמות שלנו, כל
העיוותים
שלנו, צריכים לעשות, לחסות את זה במטריית האהבה, כמו במשפחה. יש לך הרבה ילדים, כל אחד אולי עם הבעיות שלו וכל, אבל בסך הכל זה משפחה. ואז לאט לאט, אחרי זה שכך אנחנו מתייחסים לכולם, להתייחס לכולם כך שאנחנו נגיע לזה שעל ידי חינוך, כל אחד יקבל את הדחף, הכוונה הנכונה לחיבור בינינו, ולא על זה שמדקים זה את זה, ולא שאנחנו מזלזלים זה בזה, ומסתיעים זה את זה, שזה דתי וזה חילוני, וזה דתי בסוג כזה וכזה, יש 20 כל מיני סוגי דתות, וגם כן החילונים כאלו וכאלו, ויוצאי מכל מיני מדינות וארצות ואופנים וכן הלאה. אלה על כל שינויים אנחנו פורסים סוכת שלום.
עכשיו נאמר שהרעיון הזה באמת קם ומצליח לסחוף אחריו את כל הפלגים וכל המגזרים השונים שיש היום בעם ישראל, והוא מצליח, והחזון הציוני החדש נקרא לו כך, מצליח להתממש. איך נראים החיים בישראל כשהחזון הזה מצליח לרקום אור וגידים ויוצא מפה מהמילים שלך, וממש זה הופך להיות קוד החיים החדש במדינה? איך נראית מדינה כזאת?
היא נראית מדינה מודרנית לכל דבר, רק אנחנו מתייחסים זה לזה, כן? כמו לקרובים, ואפילו שעושים תחרות בכל מיני מקומות, עבודה נגיד, כן? אז אנחנו עושים את זה למען ההתעלות של העם וכלכלה שלנו, וחיזוק שלנו הלאומי והצבאי וכן הלאה. זאת אומרת, אני לא מסתכל על זה בצורה שאנחנו כבר מעלים את עצמנו לעננים. לא. אלה, לאט לאט אנחנו מגדירים את היחסים החדשים האלה לתוך עם ישראל במצב כמו שזה היה, כמו שעכשיו, כמו שהיינו חיים. היינו חיים 1,000 שנה נגיד, מבית המקדש הראשון עד בית המקדש השני. נגיד ככה, כן? אז איך היינו חיים? עם כל מיני בעיות וצרות ביניהם, והם לא היו חיים רגועים. אבל היינו מחזיקים את עצמם למעלה מהטבע האגואיסטי שלנו כמה שאפשר.
בוא ניקח את המשפט הזה, מתייחסים זה לזה כמו לקרובי משפחה. כן, זה בלב העניין. מתייחסים אחד לשני כמו לקרובי משפחה, וננסה ככה להרגיש אותו. נגיד, איך נראים אז היחסים בין דתיים לחילוניים? למשל.
כל אחד מתייחס לשני בכבודו, אשר מונה בו.
מה עושים עם המחלוקות שיש היום?
אין, מחלוקות אתה יכול לשיר, ויחד עם זה לאהוב. מה יש לך כלפי ילדים שלך במשפחה? לא קורה ככה. מה יש, אז הוא חושב כך, והוא חושב ככה, כי בדיוק חינוך כזה, הוא סוחף את ה, גם כן עוד איזה זנף מדורות הקודמים.
אבל יש דרישות, דרישות.
תן לכל אחד לעשות, תן לכל אחד לעשות מה שהם רוצים, אבל לא כפייה, לא מאלה ולא מאלו.
איך היחסים בין ימנים לשמאלנים?
גם כן אותו דבר. לכל אחד יש דעה משלו. אנחנו אפילו רואים, עוברים מימין לשמאל, לשמאל לימין.
אבל היום הכיתוב והשנאה עולות השמיימה, עולים השמיימה.
זה צריך להיות, ניגוד ענייני, ויחד עם זה אהבת אחים. הקשר בינינו צריך להיות למעלה מכל המחלוקות האלה. כי הקשר הוא ממש קשר רוחני, הוא בנשמה אחת.
אני רוצה לשאול רגע באמת על העניין הזה של הלאומיות, רגש הלאומיות.
כן.
איך אתה מגדיר אותה, את רגש הלאומיות? האם חשוב שיהיה לעם היהודי רגש לאומי? כי הרבה פעמים ציוניות...
מה זה לאומי?
זה שאנחנו לאום, שאנחנו עם, שיש משהו...
אנחנו לא לאום. אנחנו עם ישראל, בתנאי שאנחנו קשורים זה לזה למעלה מהפערים שבינינו, ואהבת לרעך כמוך.
נו, ואתה אומר, אנחנו עם ישראל. תראה, אפילו איך אמרת.
אחרת, אנחנו לא עם.
ואם נעשה את זה, אז אנחנו נהיה עם ישראל.
כן.
נו, אז זה הלאומיות שאליה אתה מטיף.
אם, יהיה.
אם תהיה.
כן.
זאת אומרת, אתה כן בעד לאומיות, אני יודע איך נקרא לה, ישראלית, יהודית, לא יודע מה אפילו.
כן, כן, זה ישראלית, יהודית האמיתית.
היום לדבר על לאומיות זה לא כל כך באופנה. כי במה עדיף אדם אחד על אדם אחר? אתה נולדת לאמא כזאת, אני נולדתי לאמא אחרת, אתה נולדת במדינה כזאת, אני במדינה אחרת, אתה לעם כזה, אני לעם אחר. למה אחד עדיף על האחר, ולמה צריך להתגדר ולהגיד, אנחנו כאלה וכאלה. איך זה מסתדר בתפיסת העולם?
לא מסתדר שום דבר, אדוני. עד שאתה לא תביא לכולם, אותו היחס היפה, הנכון, אחד לשני.
מי זה לכולם?
לכל מי שנקרא יהודי.
נו, ונגיד שהיהודים יהיו ביחסים טובים והתייסו אחד לשני כמו לקרובי משפחה.
לא, הם לא...
זאת תהיה הלאומיות שלהם.
לא חייבים להיות דווקא כולם ביחסים טובים. כמו אחים, יכולים להיות דווקא בהתנגשות אידיאולוגית, חברתית, אבל יחד עם זה מרגישים שהם שייכים לעם אחד שהם לא... שלא יכול להיות שמישהו אחד יזיק לשני.
זה בתוך העם.
כן.
מה לגבי היחסים עם עמים אחרים, עם אנשים אחרים, עם בני אדם אחרים שלא נולדו לאמא יהודיה, אז הם פחותים ממני?
לא.
אז מה היחס?
היחס אליהם, כן. שאתה צריך להראות להם שיטת החיבור כמו שהשגת בעם ישראל.
אז העם הזה, יש לו איזה מקום יהודי במפת העמים, שהוא, כן. שהוא ההגדרה הלאומית שלו?
כן.
תגדיר אותה, מה ההגדרה הלאומית?
אין, לא... אין לו אפשרות, רשות, לקרוא לעצמו עם, לאום, בכלל, אם הוא לא נמצא בקשר ואהבת לך כמוך בין החברי האלו, בין החבורה הזאת. אז במידה שהם מתקשים ביניהם, אפשר לקרוא להם עם ולאום, ומה שהם צריכים כלפי כל היתר העמים, שהם עמים בצורה טבעית כל אחד מהם, כן? הם צריכים לראות לכולם את שיטת החיבור, שלכל עם ועם אפשר להוסיף, כן? וגם כן בין כל העמים.
קודם אמרת שציונות זה היציאה שלנו מהאגואיזם לאלטרואיזם.
כן.
אז למה הציונות צריכה להיות דווקא בארץ ישראל?
כי עיקרון לא. אבל יש בכל זאת העניין של ענב ושורש, שאולי פעם נדבר על זה. שיש כוחות הטבע בכל מקום שבעולם, בגיאוגרפיה כזאת מיוחדת, שכאן יש תנאים מיוחדים גם מצד הטבע.
אבל אם באמת אנחנו מדברים על לאומיות חדשה, ציונות חדשה, רגש לאומי חדש, אז באמת ממה שאני מבינה הוא משהו אחר קצת מלאומיות כמו שהכרנו אותה בימים אחרים, אלא משהו יותר אידיאולוגי שמדבר יותר על היחס שלנו אחד לשני.
כן.
זאת אומרת, זה משהו שאין אותו בשום מקום אחר. אז תגדירי שוב, אנחנו ממש מסכמים עכשיו, הציונות החדשה, הרגש הזה שמאחד...
ציונות בינינו. החדשה זה ואהבת לרעך כמוך בלבד, מה שהגדיר בנו אברהם אבינו. ואנחנו לא יכולים לצאת מזה, ורק בתנאי הזה אם נקיים, אז יהיה לנו עם ומדינה והכל. ואז יפסק אנטישמיות.
ואותו דבר באמת שפספסו מקימי המדינה, מי שעזה... חזה את המדינה, זה שזה הדבר שחסר.
כן, כי לא היה להם ממי ללמוד, לא אצל דתיים ולא אצל חילונים, התנאי הזה הוא לא היה נדרש לקיום. רק בחומת הקבלה, וחומת הקבלה הייתה נסתרת, 2000 שנה, ורק בתחילת המאה ה-20 התחילה להתגלות, דווקא על ידי הרב קוק ובעל הסולם, ולכן אנחנו צריכים לראות את זה לכל העולם.
רב לייטמן, שאלה אחרונה. אמרת שהיחסים שלא הכל צריך להיות נופת צופים, ומותר שיהיו חילוקי דעות ומריבה כמו בין אחים וכן הלאה.
כן.
העיקר שזה יהיה כמו בין אחים. כן? הבנתי את הנקודה כן, המרכזית? כן, כמו בין אחים.
וללא כפייה.
וללא כפייה. עכשיו, היום, כשאתה מסתכל על החיים במדינת ישראל, עם כל הפילוג והמגזרים וריבוי הדעות, אנחנו לא נמצאים בדיוק בזה, במריבה בין אחים? נראה שכן.
כן.
אנחנו במריבות, אבל אנחנו גם מרגישים לפעמים אחים.
כן.
למרות, אתה יודע, לכל אחד יש אחד שחזר בתשובה, אחד דימני, אחד סולני, אחד זה, אחד זה, אחד זה, אחד זה, בכל משפחה. זאת אומרת, נראה כאילו מה שאתה מתאר כהזן החדש, הוא לא כזה רחוק מהמקום של היום. אבל תדייק לי במה הוא כן בכל זאת שונה.
אז אני שואל אותך, איפה יש כאן אהבת אחים? אני לא מבין אותך על מה אתה מדבר. איפה יש לך קשר איש לרעהו? יותר ממה שיש בין אומות העולם אצל גויים. אני לא רואה את זה באף מקום. אלא ההפך. אם אתה תסתכל על הפרלמנט שלנו, אתה תראה מה שקורה שם, זה יותר גרוע משהו בכל מקום אחר.
וזה בעיניך מעין תמונת מראה
שלנו. אם אתה תיכנס של... לבית ספר, אתה תראה מה שקורה בכיתות, בין הילדים. אם אתה תיכנס לחומר לימוד, לתוכניות הלימוד, חינוך, אתה תראה מה שקורה שם. כמה הם מדברים על זה? אנחנו מדינה מסגשגת. במה? אנחנו מתרחקים מלהיות בכלל דומים למשהו ששייך ליהדות, לעם ישראל. ואני לא רואה... האופטימיות שלך, אני מצטער, לא עוברת עליי. אני לא קונה אותה.
אז עם מה אנחנו מסכמים, הרב לייטמן? חייבים כבר לסיים מזמן. עם מה לצאת מהדיון הזה?
בלי. ואהבת לרעך כמוך, שחוכמת הקבלה מסבירה לנו בפרוטרוט, איך אנחנו צריכים להגדיר את זה, לממש את זה, אנחנו לא נהיה עם ומדינה, ולא יהיה לנו זכות קיום בעולם הזה, ואפילו בארץ ישראל.
תודה רבה לך, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.